אנחנו בדף מם דלת עומד א', אומר מר, למדנו למעלה כשאישה באה ויש לה שתי כתובות, הוא קיבל שתי כתובות מהבעל, אחד כתוב 200 זוז ואחד 300 זוז. אמרה הגמרא למעלה, היא בואי בהי גביה, היא בואי בהי גביה, היא יכולה לגבות מהכתובה השנייה, היא יכולה לגבות מהכתובה הראשונה, מאיזה שהיא רוצה היא יכולה לגבות. זאת אומרת שאנחנו אומרים ששני השטרות יש להם תוקף, ואנחנו לא אומרים, היות והוא נתן שטר אחד היום ושטר אחד מחר, הרי שהשטר השני מוכיח שהוא רוצה לבטל את השטר הראשון, שאם לא כן, למה נותן עוד שטר? אז אנחנו רואים כאן שלא אומרים כך. היות ויש תוקף לשני השטרות, היא רוצה, היא יכולה לגבות מזה, היא רוצה, היא יכולה לגבות מזה. למה פליגד רב נחמן, אומר רב נחמן, רב נחמן לא סובר ככה. ראינו שרב נחמן אומר, כשיש לבן אדם שתי שטרות, הגמרא אחר כך תסביר את זה יותר בערכות, יש שתי שטרות של מחר, על שדה אחד, יועצים בזה אחר זה. דוגמה, יש שטר אחד שכתוב שרובן מחר שדה לשימן, בתת ווב חשבן. שטר אחר יש שרובן מחר את אותה שדה לשימון, בתת ווב בכסלב, חודש אחר כך. ביטל שני את הראשון. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לשטר השני ולא לשטר הראשון. הרי יש נפקמיני לגבי טריפת בעלי חוב. לדוגמה, אם רובן הזה שמחר את השדה היה בעל חוב, היה חייב לאנשים אחרים כסף. והרי ידוע שמלווה בשטר, כשיש הלוואה בשטר, כגון אם המלווה הזה שאליו חייב רובן כסף, יש לו שטר שרובן חייב לו, אז נשתבדו נכסיו של רובן למלווה, ורובן יכול ללכת ולגבות את הנכסים שמחר הלווה, זאת אומרת, המלווה של רובן יכול לקחת, לטרוף את הנכסים שמחר רובן הלווה, אחרי תקופת ההלוואה. את כל הנכסים שהוא מחר אחרי תקופה הזאת. ולכן, אנחנו חייבים לדעת באמת תאריך מדויק מתי היה המחירה. נגיד שההלוואה הייתה בין התאריכים שאמרנו, בין ט' ו' חשבן לבין ט' ו' כסלב. בראש חודש כסלב היה ההלוואה. אז אם אנחנו הולכים לפי השטר הראשון, נמצא שמתי רובן מחר את השדה? שבועיים לפני שעשה את ההלוואה. ברור לנו אם כך, שהמלווה לא יכול לטרוף עכשיו מן הלקוחות את השדה הזאת, כי זאת נמכרה לפני שהייתה הלוואה, היא לא נשתבדה בכלל. אבל אם אנחנו לוקחים את השטר השני כעיקר, שם כתוב למר שהמחירה הייתה מתי בתדוו וכיסלב, נמצא שזה נמכר אחרי תקופת הלוואה, שזה כבר שובד למלווה, יכול ללכת המלווה ולטרוף את הלקוחות. אז אנחנו על כל פנים רואים שרב נחמן סובר ששתי שטרות היוצאים בזה אחר זה, ביטל השטר השני את התוקף של השטר הראשון. אז למה שכאן לא נאמר שהכתובה השנייה מבטלת את הכתובה הראשונה, והיא לא תוכל לגבות אלא מן הזמן השני, שלא כשיטת רבוני שסובר שהיא יכולה לעשות או כך או כך. אומרת הגמרא, אבל הייתה הגבלה על הדין הזה. לאו מי יתמר לו, הרי למדנו, אמר רב פופה, אם מוי דרב נחמן, די אויסיף בי דיקלה, לטויספס קוספי. זאת אומרת ככה, דיברנו מקודם, כשבן אדם יש לו שתי שטרי מחר על אותה שדה. אז אם יש בשטר השני, יש שם הדבר שלא כתוב בשטר הראשון, כגון, שטר הראשון כתוב שמוכר לו את השדה הזאת שיש בה 500 מטר מרובע עצי פרי מחור לשימון. בשטר השני כתוב, תאריך מאוחר יותר, שם כתוב שהשדה הזה שיש שם 500 מטר מרובע של עצי זה וזה פריות כאלו מחור לשימון, וגם את העץ הדקל שעומד שם, גם זה מחור לשימון, שעומד בצד. אז הוא הוסיף משהו כאן. ברגע שהוא הוסיף משהו בשטר השני, הרי אנחנו רואים מכאן שהכוונה היה לא לבטל את השטר הראשון, הכוונה הייתה שלכתוב את השטר השני, להוסיף משהו כאן, אבל לא לבטל את השטר הראשון. אז אוכנם, הרי מדובר פה בשתי הכתובות האלו, שבשטר השני של הכסובה כתוב 300, יש כאן תוספת כתובה. באופן זה, רב נחמן גם סובר שהשטר הראשון לא מתבטל, גופה כמה גמרא אומרת יותר ברחבה את הדין הזה. אומר רב נחמן, שני שטורס היועצים בזהר הזה, ביטל שני עשר ראשון. אומר רב פופה ומוידה רב נחמן, דיואיסיב בוי דיקלה, שאם הוסיף בשטר השני, חוץ ממה שמחר במחירה הראשונית, בשטר הראשון, יש כאן איזושהי תוספת, דקל, לתוספס קוספי, לא כדי לבטל את השטר הראשון. עכשיו מסבירה הגמרא יותר ברחבה. לפני זה נקדים, שיש בכל דבר, יש מחר ויש מתנה. בכל אחד מהדברים, יש איזשהו עדיפות לעומת השני. יש עניין שקוראים לזה דינה דבר מצרה. היות והתורה אומרת, ועשית הישר והטוב בעיני השם, שמזה אנחנו למדים את הדינים של לפנים משורת הדין, כמו שאנחנו רואים גם במסכת בבא מציעא. חזל תקנו אחד מהדברים שבן אדם צריך להיזהר מזה, כשהוא רוצה למכור שדה, ויש לידו שכן שיש לו גם שדה הסמוכה לשדה שלו. אז ברור שהשכן הזה שיש לו את השדה הסמוכה בשכנות לשדה שלו, היה מאוד רוצה לקנות את השדה שלו. למה? כי אם הוא רוצה כבר לקנות עוד שדה, ברור שעדיף לו לקנות את שני השדות שיהיו סמוכים אחד ליד השני, יהיה לו מערכת השקיה אחת, הכל יהיה יותר מרוכז, יותר מסודר, יעשה גדר אחד גדול. בוודאי שבן אדם, אם הוא רוצה לקנות, למשל, כשאחד יש לו דירה, והשכן שלו דלת מול דלת רוצה למכור את הדירה, אז השכן הזה הוא הראשון בהצעה. למה? כי בוודאי, הבן אדם הזה היה ניח לי, אם הוא רוצה לקנות דירה, כמובן, לקנות את הדירה ממול, כדי שיוכל להרחיב את הדירה, יוכל להכניס אורחים. זה מה שקוראים דינה דבר מצרה. שההלכה היא שהזכות הראשונית לקנות את השדה בשכנות, את הבית בשכנות, נתון לבן אדם שיש לו בית בשכנות או שדה בשכנות. דינה דבר מצרה. כי זה נהנה וזה לא מפסיד. אבל גם כשהמוכר לקח את השדה או את הבית ולא שאל שאלות ומחר את זה למישהו אחר, אז ההלכה היא שבעל השדה יכול לערער בבית דין על המחירה, זאת אומרת, בעל השדה הסמוך, וכן בעל הבית הסמוך, ומדין דינה דבר מצרה יכול לדרוש שהוא רוצה לקנות את זה, ויהיה חייב למכור לו את זה. זה שהיה רק במחר, לא במתנה. כשאדם רוצה למכור משהו, הוא חייב קודם כל למכור לשכן שלו מדין דבר מצרה, כמובן כשהוא רוצה לקנות. אבל כשהוא רוצה לתת מתנה, אי אפשר לחייב אותו, תן את זה לשכן. אני לא רוצה לתת את זה לשכן. אני רוצה לתת מתנה עכשיו לידיד שלי, שעשה לי כל כך הרבה טובות. אז בזה אין בכלל את הדין של בר מצרה. זאת אומרת, בנקודה של דינה דבר מצרה, יש עדיפות למתנה לעומת מחר. עכשיו נראה מה העדיפות במחר לעומת מתנה. לגבי אחריות, כשאחד מוכר נכס לשני, אז יש אחריות בזה. שאם באים בעלי חוב וטורפים את הנכס הזה, היות והמוכר הזה היה חייב להם כסף, והרי הנכסים שלו השתבדו, אז אנחנו אומרים שהמוכר חייב לשאת באחריות, מחר את הדבר, לקחו את זה מהלוקח, בבקשה, תשלם עכשיו את ההפסד, תשלם לו דירה חדשה, שלקחו את זה ממנו, כי אנחנו, אפילו אם לא כתב אחריות בשטר, אנחנו לוקחים להלכה אחריות טעות סופר, כלומר, כל שטר של מחר, הגדרתו כאילו המוכר לקח על עצמו, על הכתפיים שלו, את האחריות שהיה ואם יטרפו את השדה מן הלוקח, הוא אחראי לכך. מה שאין כן במתנה, כשאחד נותן מתנה לשני, ובא בעל חובו ולקח את זה ממנו, במתנה אין את הדין של האחריות, הוא לא חייב לו שום דבר. עכשיו נבין את הגמרא מאוד יפה. אומרת הגמרא, בהרחבה של הדין הזה של שתי שטרות שיוצאים בזה החזה שביטל השני את הראשון, ועל זה אמר רב פפא שאם אוסיף בשני זה לתוספת וזה לא ביטל את הראשון. פשיטה, זה דבר פשוט. ראשון, אם השטר הראשון במחר שהוא מקנה למישהו את השדה, ואילו השני, השטר השני במתנה, השטר השני מביא שהוא נתן לו את זה במתנה, לא במחר, אז זה בוודאי שהוא כתב את השטר השני ליפות כוחו, אידי כוסף למישום דין, דבר מצרה, כרי במתנה, יש עדיפות לעומת מחר לגבי הדין של בר מצרה, שלא יוכל לבוא עד מטה שכן שלה הוא המוכר הנותן ויאמר, היית צריך למכור לי את זה. וכל שכן, בוודאי, אם היה השטר הראשון במתנה, שטר מתנה, ואילו השטר השני היה שטר מחר, אז דם רינן דמישום דינה דבל חויב אידו כוסף קיין. בוודאי שכתב לו שטר מחר, שעד הרבה עכשיו הוא ייפה כוחו, מקודם זה היה מתנה, אם היה בא בעל חוב וטורף את זה ממנו, המוכר היה, הנותן היה, לא היה צריך לשאת באחריות. עכשיו הוא ייפה כוחו בצורה מאוד חזקה, שאם מישהו יטרוף את זה, הוא אחראי. אלו איש שניהם במחר, או שניהם במתונה, שני שטרי מחר, שני שטרי מתנה, על זה אומר רב נחמן שביטל שני את הראשון. מה הייתה? למה השטר השני מבטל באמת את הראשון? יש פה מחלוקת. רב רום אומר, אימור, אימר, אוידויה, אוידלי. אנחנו אומרים, כמו שרשי אומר, שבזה שהשני, הוא מקבל, הלוקח מקבל את השטר השני, אז הוא מודה בזה לנותן, למוכר, שהשטר הראשון היה מזויף. רב רום אומר, אימר אחול אחלה. לא שהוא אומר שזה מזויף בזה שהוא מקבל את זה. זה כאילו הודעת בלד, הוא מוכל. הוא מוכל לשיבוט שהיה עד עכשיו. אז מתחיל עכשיו מי השני. מהי ביניהו? מה נפקא מינה ביניהם? איכא ביניהו או אירוע סעדה. הרי לפי השיטה הראשונה, לפי רב רום, שבזה שהוא מקבל את השטר השני, הרי שהוא מודה שהראשונים, השטר הראשון היה פסול, נמצא שהעדים החתומים בו, הם עדים פסולים. איך אתם חותמים על שטר מזויף? אז הם יהיו פסולים לעדות. ובאמת יש כאלו שהתוספות הרי ועוד ראשונים מקשים, הרי הוא יחיד, הלוקח הזה, איך הוא יכול לפסול שני עדים, עד נגד שני עדים? ואפילו אם הוא אומר בפרוש, שמפורש השטר מזויף, הוא לא יכול לפסול שני עדים. אז התוספות אומרים שהעדים באמת פסולים לא לכולם, רק לגביו, אבל לא לכולם. על כל פנים, זה הבדל אחד בין רב רום לבין רווח. דבר שני, לשלום פרי. האם חייב זה המקבל לשלם על הפירות שאכל בין השטר הראשון לשטר השני? כי אם בזה שהוא לקח את השטר השני, הוא מודה שהראשון היה מזויף, צריך לשלם. איך אתה אוכל את הפירות מסעדה שאתה מודה עכשיו, שהמחירה לא הייתה בכלל מחירה? ואילו לשיטה השנייה, שזה לא עניין של פסול, של זיוף, רק הוא פשוט מחל לו, אז במילא היה לו רשות, אז הוא לא חייב לשלם על הפירות. כי זה היה שלו, הוא רק מחל. ועוד לדבר לטסקה, לגבי מיסים. מי משלם את המיסים עד הזמן של השטר השני? לפי שיטת רב רום, המוכר חייב לשלם את המיסים. מס שבח עד השטר השני. כי למה? כי הרי בזה הוא הודע שהראשון היה מזויף. אז מה האמיתי? השטר השני. אז עד השטר השני מי היה בעל הבית? המוכר, תשלם את המיסים. אבל לפי שיטת רווחי שאנחנו אומרים שהשטר הראשון היה אמיתי, רק הוא מאכל לו את השיבוט, אז את המיסים לא משלם המוכר. שאלת הגמורה, מהי אבא לא דקסובה? מה למעשה נשאר עדים בקסובה? האם, ממתי משתבד הכתובה? תושם האדום הרביודו הוא מהשמול, משום רב לוזר בב שימן, מונה מוסיים מנו ארסן, וטויספס מן הנשיאוין. את המונה לבעולה, ואת המוסיים לפסולה, שזה עיקר הכתובה משובד כבר מן הארוסין. ואילו הטויספס כסובה זה רק מן הנשואים, וחכום מום איך עוד זה ואיך עוד זה מן הנשואים, והילך זה איך עוד זה ואיך עוד זה מן הנשואים. אומרת המשנה, יש דין של מויצי שמרה, שכשאחד נסע לאישה, ובא למוחד בבית דין, ואומר, לא ימוצוסי לביטחו בסולים, אז אם אנחנו מוצאים שהוא דיבר שקר, אז הוא הוציא שם רע על בתולת ישראל. התורה אומרת שחייב לשלם 100 סלע, וכן, כמו כן, הוא מקבל מלכות. כמובן כשהיא נערה. אם מתברר הדבר שאמת היה נכון הדבר, היא באמת עשתה את העבירה, אז הוציאו את הנער אל פסח בייס עבורו, יסקולוו אנשי עירו בעבור נבו מייסו, כי עושו נבולו בישראל. וזה דבר אחד. אז בדין של אויצי שמרה, כתוב גם בתורה את הלשון, כי אויצי שמרה על בסולס ישראל. לא כתוב על בסול, על בסולס ישראל. הדגשה שאנחנו צריכים לדעת זה לפני שלומדים את המשנה. הדגשה שנייה, שכתוב לגבי זה כשנותנים לה כן סקילה, כשבאמת היה הסיפור אמיתי, שצריך להיות הסקילה, יסקולו אנשי ובוני ומייסו, למה ומאיסו? בוודאי, אם סוקלים, אז בוודאי מאיסו. וצריך להיות פתח באיסו ואיר. אומרת המשנה עכשיו, הגיורה שנסגיירו ביתו אימו, וזינסו. זאת אומרת, כשהייתה נערה המאורסה, אז היא עשתה את העבירה, אז כאן, והיו עדים על כך, הרי זו בחנק, לא כמו שלמדנו מקודם שיש סקילה, כשנתברר שהטענה של הבעל היה צודק, שהיא עברה עבירה ביותה ארוסה, זה סקילה, רק כאן היא מקבלת חנק, הגמרא תלמד את זה מדרוש מיוחד. אין לו, כמו כן, לא היא פסח בסוף, ולא היא מיוסלה, אין את הדין, השאר הדינים שצריכים לסקול בפתח בית האב, אין אצל גיורת, כי הרי היא גיורת והאב אין לו שייכות לבת, תכף נראה באיזה אופן היא גיורת, וגם אין את הקנה של מי הסלע לבעל, אם תפסו אותו שהוא שקרן, וזה לא היה נכון, מועצי שמרה. אוי סו, אוי רוסו, שלא יבגדו שאם אותה גיורת, זאת אומרת, הבת של הגיורת, שהיא גם הגיורת, הייתה אוי רוסו, שלא יבגדו שוולי דוסו בגדו, שהאימא התעברה מגוי וביותה גויה. אבל בלידתה זה כבר הייתה אחרי גיור האם. אז זה חלקי. הרי זו בסקילה, לגבי המיסה היא מקבלת סקילה כמו בס ישראל, אבל אין עדיין תשאר הלכות. אין לו, לא יפס הרבה סוף, כי הרי ברגע שהיא נולדה בקדושה, במילה נפסק היחס לאב שהוא גוי, שהיה בתחילת העיבור, וגם אין את הקנה של מי הסלע כשהוא היה מועצי שמרה. אוי סו, אוי רוסו ולידו סו בקדושה, אז הרי כי ישראל יש לכל דבריו, במילה יש את כל הדיני מוציא שמרה, מי הסלע, ויש את הפסח בסוף, יש את הכל, כי גם אוי רוסו הייתה בקדושה, אז במילה כן מתייחסת לפסח, לאב. עכשיו אנחנו חוזרים לדין של נערה מאורסה שזינתה ולא גיורת. הרגיל, את המים זה של מועצי שמרה. יש לו אוב ואין לו פסח בייסוב. הרי התורה אומרת, אסקוליו, הוא הציעו אין שאירו לפסח בייסוב, יהיו אסקוליו. מה יהיה הדין כשאין לו בית? או להפך, יש לו פסח בייסוב, אין לו אבא, אין לה אבא. הרי זו בסקילה, זה לא מעכב את עצם הדין של סקילה. לא ינמה פסח בייסוב, אלו למצווה. אבל כשזה לא נמצא, אז זה לא מעכב את עצם גזר הדין החמור של סקילה. שואלת הגימור עכשיו, מנו אנה מילה, מאיפה אנחנו לוקחים את הדינים האלו לגבי גיורת, שיש הבדל האם הייתה אורתה ולידתה בקדושה, או שהייתה אורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה, שאז אתה אומר שמיתתה בסקילה, אבל שאר הדברים לא. אומר שלוקיש דומה קרו, כתוב בפסוק, יסקולוו אנשי עירו ומייסו. מה צריכים ומייסו? בוודאי כשנותנים סקילה, נותנים סקילה כדי להמית. רק המייסו הזה מרבה לרבויס, הוירוסו שלוי בקדושה ולידוסו בקדושה שגם מקבלת סקילה. שואלת הגימורי יוחה, למה שאר הדברים אין לה את הדין כמו בס ישראל, כשהוא היה באמת מועצי שמרה, אז אתה אומר אין מלכס ואין מי הסלע. מילכנה מלוקה ומי הסלע נמה לשלם. או מקרוב ומייסו, למי זה נזרע פסו ולא יהיה לקנס? שאר הדברים היא לא דומה כשאר בנות ישראל. שואלת הגמור, ואימא לרבס או אירוסו ולדוסו בקדושה, שגם כן לא יהיה בה שאר הדברים, אומרת הגמור, היא ישראל ישמל יזה, היא יהודיה לגמרי. למה שהיא לא תהיה דינה כמו שאר הדינים? ואימא לרבס או אירוסו ולדוסו שלוי בקדושה, אולי המילה ומאיסו באה לרבות גם באופן כזה, שהלידה גם הייתה שלו בקדושה, רק אחר כך נתגרה שיש בזה סקילה. אומרת הגמור, אם כן, ובישראל, כתוב בפסוק, בישראל, יש פעמיים כתוב, קודם כל כתוב בסולס ישראל, אחר כך כתוב עוד מילה אחת, את המילה ישראל, שכתוב שם, כי אוססו נבולה בישראל. מה יענה לי? על כוכך אנחנו אומרים שרק בבת ישראל יש סקילה, אבל לא זאת שנולדה גם כן שלא בקדושה. אומר רבי יוסי בר חנינא, המועצי שמרה לישוימה פוטו. אין את התשלום כנס של מי הסלע, שנאמר, כתוב בפרשת מועצי שמרה, ואון שהוא יסומה כסף, ולמי הוא צריך לתת זה ונוסנו להביא הנער. אז פרט לזו, שאין לה אף, מוסיף רבי יוסי ברוב, מתאמר רבי יוסי בר זווידה, כתוב בדין של מפתה, אם מוין ימוין אביו לסיטוי לו, כסף ישקול כמו ירה בסולס. זאת אומרת שהאבא זכאי למען שהוא לא יישא אותה לאישה, ואם כך הוא כן משלם את הכנס, כי הרי בפיתוי זה לא כמו אונס, שהוא משלם את הכנס רק אם הוא לא נושא אותה לאישה. אז מזה שכתוב פעמיים מוען, אם מוען יהיה מוען, אנחנו מרבים לרבויס גם יסוי משיש כנס דיבר ויוס הגלילי. אז אם כך, למה אצלנו לגבי מויצי שמרה, אתה אומר שמהנערו אנחנו ממעטים, זאת יסוי מש, אין לה את הכנס. הוא מויסיף לו ומפרק לו, בבוא עולה ואחר כך נסיאסמו. שמדובר באופן כזה, הברייסה מדברת בשעס מייסה היה אב, ורק אחר כך היא נהייתה יתומה, ולכן אומרת הברייסה, שהיות וכתוב מו אין עם מו אין פעמיים, אז אפילו שלאחר שנתייתמה היא לא רוצה להינשא לו, גם כן חייב לשלם לה את הכנס. אבל אם בשעס מייסה בשעה שבאה עליה כבר הייתה יתומה, אז באמת לומדים מן הפסוק להביא הנערה שאין כנס. רשי באמת שואל פה קושיה מאוד חזקה. רשי שואל, למה שלא נאמר שבאמת איפה שכתוב אבי הנערו אנחנו ממעטים יתומה? רק במפתה יש את הפסוק, מוען ימוען, כפל לשון, שמזה לומדים שלרבות יתומה לכנס. אומר רשי, כשהגמרא אמרה לנו שמרבים יתומה לכנס, אין הכוונה שהם, מכוח הריבוי של מוען ומוען שנלמד מזה שיש כנס ליתומה. רק הכוונה היא ללמוד מהפסוק שכמו שהאב יכול למען שהוא לא יישא אותו וייתן את הכנס, כך גם היא יכולה למען כשאינה ברשות האב. רוב אומר חייב, כשמויצי שמרה לסוימה, כן יש חיוב של כנס. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מי דתונה אמה? כתוב בפסוק, ואונשו איסוי מאיו כסף ונוסנו להביא הנערו, כי יויצי שמרה על בסולס ישראל כתוב. משמע מהפסוק הזה, ולוי בסולס גרים, שגר שנתגייר נחשב כקטן שנולד, אין יחס של אבא אין, ומילא נחשב כמו בסולס גרים, נחשבת כיתומה. אז אם אנחנו אומרים שבדרך כלל ביתומה ישראל יזכה גם למחייב, צריכים פסוק מיוחד, למעט גרם, פסולס גרם. אבל אם אתה אומר שבישראל כאי גבני גם כפתור, אז הוא אומר, אשתה, בישראל פוטור, יסוימה, בגרם, בוודאי מבויש שפתור. הרי אם נאמר שעל ישראל יסוימה פתור עמד שמרה, אז בוודאי אנחנו לא צריכים פסוק מיוחד לפתור גרם. בוודאי ובוודאי פסולס גרם, שאין את ההגדרה של אבי הנרו, כי אין יחס בגר. קוטן שנסגר כקוטן שנועל אדומה, אין לו יותר את היחס. אז בוודאי שפטור מהכנס. אומר שלוקיש, המויצי שמרה על הקטנה פטור. שנמה ונוסנו להביא הנערו, נערו מולו דיבר הקוסיף, אבל מה שאין כן עם קטנה, כי כתוב היי, בדרך כלל תורה אומרת נערו ללא אי בסוף, כאן כתוב נערה עם היי, זה ממעט, שאם הוציא שם רע על הקטנה, פטור. מסקיף לא רווחה ברע, בטעם מדכסיב בין הנערו. רק בגלל זה אתה אומר שאנחנו מעטים קטנה. אולה ואוכר אב אמינה אפילו קטנה גם במשמש, בכל הפרשה של מועצי שם רע. הרי זה לא ייתכן. או כסיב התורה אומרת, ואם אמס או יועדובו הזה, לא נמצאו בסולים לנערו, אומרת התורה שצריכים לתת סקילה. הרי קטנה לא וסון שני. מה קורה פה? איך זה יכול בכלל? למה אנחנו צריכים פסוק מאחד שהכתוב מדבר בנערה ולהפוק הקטנה לו? במילא לא שייך. אלו אומר הגמורה שזה הפשט בריש לוקיש. כאן נערו. בפסוק הזה במועצי שמר שכתוב ונוס נביא הנערו, ועל כוחך לא קטנה כרי היא לא יכולה לקבל סקילה. אז נערו, וזה נערו עם ה' בסוף. או כל מוקם שנאמר נערו ללא יהיה בסוף, יהיה באמת במשמעות, אפילו קטנה במשמע.